אז אנחנו מתחילים, קצת התחלנו בפעם שעברה, והיום אנחנו ממש מתחילים את הפסקה יישואים מרקים. באורות קוף, חף, תת, לא באמצע שיעור, לא. עוד שעה. קוף חף דלת. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר מושג האלוקי שהוא ים שאין לו סוף וכל המחשבות כולן בין המעשיות בין העיוניות ממנו הן נובעות ואליו הן שוות. האמירה הזאת, כמו שאמרנו בפעם שעברה, אמירה מאוד חריפה, מאוד רדיקלית כזאת, שאומרת בעצם, אם שמתם לב, כמו שאנחנו דיברנו על זה בפעם שעברה, שכל מחשבה שיש אצל בני אדם היא נובעת ממחשבה האלוקית. זאת אומרת, אתה רוצה לתקן עכשיו מנורה, שם נשרפה לך מנורה בתקרה, ואתה רוצה לעשות את זה, זה בגלל ש... אתה חושב, זה בעצם נובע מהתפיסת האלוקים שלך. אמירות הללו הם דורש הסבר, הפסקה אומרת דרשני, ולא מובן בצורה פשטנית. אבל זה מה שכתוב, תשימו לב, כן, הביטוי הזה, אנחנו, כל המחשבות כולן, כל המחשבות כולן. מה זאת אומרת? כל המחשבות כולן? מחשבה על הנעליים. אתה רוצה לקנות, אתה מתלבט, נגיד, בין New Balance לנייק. אתה מתלבט, זה נובע מתפיסת עולם האלוקים. אתם יודעים, הרב קוק שוקל כל מילה שנאמרה. וכשהוא אומר מילה רק או כל, מאחורי זה עומדת תפיסת עולם שלו. והוא אומר פה רק מפני מחשבה על דבר מושג אלוקי. כל סיבוכי דעות, כל הסתירות פנימיות שבני אדם, שכל יחיד סובל בדעותיו, והם רק מפני מחשבה הערפילים המצויים במחשבה על דבר מושג האלוקי. וכל המחשבות כולם, כן, מביאים רק מזה, לא מובן. צריך להבין את זה. כדי להבין, אנחנו נזכור, והאמירה הזאת, מה שעכשיו אנחנו לומדים, זה ילווה אותנו עד בעצם סוף הפסקה הזאת, להם כבר לכל החיים, ש... יש בדרך כלל תפיסה רגילה, המקובלת, מאוד שכיחה. אצל בני אדם, האדם המאמינים, בני אדם שמאמינים בהשם, היא מחשבה כזאת, שישנו פה עולם שאנחנו חיים בו, עם כל הדברים שמתרחשים בעולם, ויש מקור לעולם, שזה ריבונו של עולם. הוא ברא את העולם, הוא מקיים אותו, הוא מדריך אותו, הוא משגיח עליו, אבל זה מישהו אחר. זה מישהו חיצוני לעולם. מישהו שנמצא שם, בשמיים. אמנם הוא אוהב אותנו מאוד, מאוד עוזר לנו, רופא חולים, מביא לנו ברכה וישועה, מביא גאולה, מביא משיח. מאיפה? משם. אני לא חושב שאנשים חושבים ששם זה שמיים, שמיים באופן בצורה של הפשטני של המילה. לא, הכוונה שהקדוש ברוך הוא מנהיג, מדריך את העולם מעולם, מהמימדים אחרים, מעולמות הרוחניים של המציאות. מתוך העולם הרוח הוא מדריך ופועל פה בעולם החומר. זאת המחשבה הרגילה, השכיחה. והיא סוג כזה של מחשבה שאנחנו פה והקדוש ברוך הוא שם, או משם הוא פועל פה. המחשבה הזאת היא מעוררת יחס של זרות כלפי השם. זרות פירושו של דבר ש כפשוטו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם זר לנו. אנחנו אוהבים אותו, אנחנו מכבדים אותו, אנחנו משתעבדים עליו, הוא אבינו שבשמיים, הוא מלך מלכי המלכים, אבל עדיין מישהו זר לנו, הוא זה לא אני. ומה? אז זה שהוא זר, זר בדרך כלל יחס לזר מישהו, שהוא זה גם יחס של עוין. אנחנו לא מבזים כל כך להגיד את זה, כי אנחנו מפחדים מהשם יתברך, הוא יכול לעשות לנו כל מיני עונשים, כל מיני דברים לא טובים, ואנחנו זה גם לא יפה כזה להגיד שאבא שלי זר לי. אבל אם אנחנו נבין שכל מישהו שזה לא אני עצמי, זה זר, דיינו, מה זה זר? אחר. זה מישהו אחר ממני. לא שונה ממני, אלא האחרות הזאת. אולי אפשר לכבות את המזגן אם אפשר?
הוא לא עובד.
אז מה עובד פה? פה יש איזשהו חימום, נכון? כן? לא עובד את זה פה?
טוב. זה על קורל, זה לא להפיל את המחיר.
טוב,
אז
חם.
כן, אם אפשר, כן, כן.
מצוין. אתם רואים, לכן יש יותר הרבה. קרבירטור זה לקרוא את המערכות. תודה רבה. האמת היא שכל פעם שאני מדבר על הנושא הזה נהיה לי חם, גם כשזה באמצע החורף, זה נושא מאוד, מאוד מרכזי. אתה, כמו שאמרתי לכם פעם שעברה, הפסקה הזאת היא פסקה בין הכי מרכזיות שיש אצל הרב קוק בכלל. כל המאמרים, כל זה, זה אחד הדברים העיקריים של עולם הרב קוק. טוב, בשנייה. אז עוד פעם, בוא נחזור לעיקרון, גם יש פה אחרות, יחס לאחר. אבא שלי, זכרונו לברכה, הוא אחר ממני? ברור, אני אוהב אותו, אני מכבד אותו, הוא גידל אותי, אני זוכר לו, כל זה, אבל הוא לא אני. כל מי שלא אני, זה אחר. אחר זה זר. למרות שיש לי רגיש חם כלפיו, אבל זה לא אני, אז זה זר. זה דבר גם ביחס לריבונו של עולם. הוא אבא שלי, אבינו שבשמיים. אבל ברגע שאני מתייחס אליו בתור אחר, אז זה זר, וזאת המשמעות של עבודה זרה. יחס של זרות כלפי השם. המחשבה שאנחנו פה בעולם, והוא בעולם עליון, אחר, שמשם הוא פועל ומפעיל את העולם ומשגיח עליו ומקיים אותו וברא אותו, וכל רגע ורגע שהעולם קיים, אם הוא רגע אחת היה נגיד מסיר את מבטו מעולם, העולם היה חוזר לתוהו, כל זה עדיין יחס של זרות, יחס לאחר. ואז מעורר באדם רגש דתי של רצון להשתעבד, רצון לרצות אותו, רצון להסתדר איתו איכשהו, כי ממנו תלוי הכל. אז אנשים מפתחים כל מיני דרכים איך בעצם להיות בסדר עם אלוהים. כי זה מפחיד, הכל תלוי בו. זה סוג אחד של מחשבה. ויש סוג אחר של מחשבה, שמבינה, שאומרת, שריבונו של עולם מתגלה בצורות שונות במציאות. יש לו התגלויות בדרגות שונות. דרגה של דומם, צומע, חי, מדבר. זאת אומרת, כשאנחנו רואים ציפור על הענף, אנחנו מבינים שזאת בחינה, התגלות אלוקית בתור ציפור, בתור חי, שיושב על התגלות אלוקית בתור צומע. לא שיש פה ארץ, צמחים, חיות, בני אדם, וקדוש ברוך הוא משם מפעיל אותם. אלא, לא הסתכלות הזאת, אלא אחרת, שמה? שהשם מתגלה, הוא מופיע בתור ארץ, בתור דומם, בתור צומח, בתור חי, בתור מדבר. אין פה מישהו אחר. אמנם ההתגלות הזאת היא כל כך ענקית וכל כך אינסופית, שאין מה לחשוב ואין מה לקלוט ואין מה לדבר עליו, בתור זה שאתה לא יכול להגיד מי זה. אז לכן אנחנו כביכול אומרים, טוב, נו, זה כאילו מישהו אחר. אבל אתה מבין שכל זה, כל העולם, הוא התגלות של אותו אחד. וזאת המשמעות שאנחנו אומרים שהשם הוא אחד. אחד זה לא שהוא לבד, בודד, only, אלא שאין עוד משהו חוץ ממנו. וזו מכוונה אחד, אין מישהו אחר, אין עוד מלבדו. כן?
אבל הביטוי הזה, הפירוש של השם, זה גם יש פה יחס של זר, שיש קדוש ברוך הוא, והוא מתגלה בתור חי, דומם, וזה וזה. כאילו זה לא הוא עצמו, זה
כאילו כן, שלו. כשאנחנו מדברים על זרות, אנחנו מדברים על אחרות. יש פה מישהו אחר. אבל אם פה אתה מבין שזה מישהו שהוא מתגלה, אז אין מישהו אחר. אז זה הוא. גילוי שלו. אבל זה לא אחר. כמו שיד שלך זה לא אתה. יד שלך זה ממש לא אתה. אתה מתגלה באמצעות היד. אבל זה לא מישהו אחר ממך. אתה מתגלה בידיים. יש לך הרבה סוגים של התגלויות, וזה אחד מהם, אבל זה לא מישהו אחר. כן, בבקשה.
כשאדם חוטא, איזה התגלויות שיש?
כן, נכון, באמת שאלה טובה מאוד. כשאדם חוטא, אז איך זה שהתגלות אלוקית יכולה לחטוא? נכון, באמת שאלה מצוינת. והתשובה היא זה ש יש לנו רמות שונות של התגלות. יש התגלויות כאלה שהם כולם שרים למרותנו, דיינו, שרים למרות המוח, מוח שולט על כל איבר, נכון? יש שליטה מוחלטת. אבל בעולמו של רבונו של עולם, הוא נתן לסוג מסוים של התגלויות שלו בחירה חופשית. ובחירה חופשית, דהיינו, אדם יכול לחשוב או להגיש שהוא פועל, עושה משהו נגד רצון השם. דהיינו, נגד נגד עצמיותו. כמו שאנחנו מבינים שלפעמים אדם יכול לבגוד בעצמו. נכון? אדם לפעמים עושה משהו שהוא עצמו לא היה עושה את זה. אבל הוא עושה את זה. אז נכון, זו דוגמה לא מושלמת, לא מלאה, אבל היא די קרובה למה שאנחנו עכשיו מדברים.
נכון,
אתה צודק.
הכל זה הוא.
נכון.
יותר מזה.
נכון, גם יותר מזה, נכון. אבל זה סוג מסוים של בריאה, שזה כל הפעילות של בריאת האדם, שיש לו יכולת לפעול באופן עצמאי. אולי אפשר להגיד לזה דוגמה קטנה לזה, זה כמו תינוק בבטן אמו. מבחינה הלכתית, תינוק בבטן אמו נקרא אמא. זאת אומרת, אתה יכול לאכול אותו בלי שחיטה. כן? זאת אומרת, איך קוראים לזה? בהמה. שאתה מוציא אותה, העגל, כן? שאתה מוציא מהפרה, עקרונית אפשר לאכול בלי שחיטה. אם הוא לא נולד עדיין, כן? הוא איבר, ומבחינה הלכתית, אמרתי תינוק קודם, כן, הייתי צריך עגל. אנחנו לא אוכלים תינוקות כידוע, אלא אם כן חוץ בפסח. אז אבל תינוק מבחינה הלכתית הוא נחשב איבר של אמא. ואילו לתינוק הזה יש תנועות משל עצמו, הוא יכול לפעול, יש לו כביכול כבר חיים משל עצמו. אז במובן מסוים זה דומה. זה, עוד פעם, זה לא דוגמה מלאה, לא מושלמת, אבל לא דוגמה. בסדר, מובן עד עכשיו? כן, בבקשה.
תודעה עצמית.
בעצם זאת השאלה. החטא זה, זה, זה תודעה עצמית, אבל שמגיעה באופן קיצוני לרצון לפעול משהו נגד פעולה, נגד רצון אלוקי. תודעה עצמית. זאת... סליחה?
תודעה עצמית. לא אמורה לקרות?
כן, אמורה לקרות.
לא.
כן, נגיד הוא לא אמור לקרות, יש פעולה
נגד המערכת,
אז איך תודעה עצמית,
מה היא נגד המערכת הזאת?
כן, אולי אתן לכם עוד דוגמה, שאולי זה ככה יראה יותר ברור. תודעה עצמית זה כמו שמבט של אדם על עצמו. נגיד אדם יכול להסתכל על עצמו מהצד, נכון? מה הוא עושה כשהוא מסתכל על עצמו מהצד? הוא כאילו יוצא מעצמו ומסתכל על עצמו מבחוץ. ודאי. אז כשהוא מסתכל על עצמו מבחוץ, אז בעצם זהו האדם שמתייחס לשורש שורש הנשמתו. זה מבט אלוקי על עצמו מבחוץ.
אתה יכול לחשוב, איך אני אסתכל ככה?
מה?
נכון, באמת
יש אפשרות, כן, יש לנו אפשרות כזאת.
יכול להיות שאני אסתכל ככה,
יכול לחזור לדוגמה,
כמו שהוא אדם מסתכל על עצמו מבחוץ.
זה כמו?
אדם כלפי השם.
יום יום
וכולי, זה משנה? לא, טוב, זו שאלה אחרת, אבל באידיאל, בחיי יום יום, ככה חיים נביאים. זאת הסתכלות הנבואית על המציאות. נביא רואה את עצמו כהתגלות אלוקית, ומתוך זה הוא פועל, וזה, ככה הוא חי. אדם רגיל לא יכול ככה לחיות, כי זה מוציא אותו מדעתו. אז הוא נופל, אז הוא יוצא כל פעם החוצה, כל פעם זה. אבל כמו שאמרנו, אדם נעלה, כשעמדנו על... אז הוא צמאון לכל חי, אז הוא כל הזמן בטרקלין. נופל, ועוד פעם. יכול לחזור שם כל הזמן. ובהיכל נמצא שם הנביא. כן.
אפשר להגיד שהערפילים או האחר או הזרול זה תוצאה של חוסר נבואה? או שזה לא. משהו שאפשר להגיע, לכתור, להסיר את הערפילים על ידי הבנה או מכה, ובעצם אז יהיה בהירות של מושג אלוקי? כשזה פשוט אין נבואה, אז יש ערפילים.
זה ערפילים הם במחשבה, הם לא במשהו אחר, אלא עצם המחשבה על אלוקים היא מולידה ערפילים. זאת אומרת, ברגע שבן אדם חושב אלוקים, הוא אוטומטי טועה. אין
נבואה.
אבל לא, נבואה לא חושב. לא, נביא לא חושב. עצם המחשבה, למה המחשבה היא מולידה ערפילים? כי אתה עכשיו, על ידי מחשבה, זה יהיה חזר. אני פה, ואתה מתייחס לאלוקות בתור אובייקט. אתה מתייחס אליו כמשהו חיצוני לך. מחשבה תופסת משהו מחוץ עלה. וזאת היא טעות. אלו הם הערפילים.
זה נראה שאי אפשר לצאת מזה כל אותה מושב.
נכון, נכון. כן, בבקשה.
אבל כל הספרים שמבדים, יש שם אלוה ו...
נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, באמת, נכון, שאלה מצוינת. הוא שואל, גם תפילה, אנחנו כל הזמן מדברים על הקדוש ברוך הוא בתור אובייקט חיצוני לנו, נכון? שהוא שם, הוא בשמיים, הוא בא, הוא יורד להר סיני, הוא יושב על כיסא הכבוד, יש שם אלוה, כל הזמן מדברים בסגנון, בלשון הזר, חיצוני, כן? כאילו יש מישהו חיצוני לנו. וזאת, זה בגלל שאין לנו פשוט דרך אחרת לדבר על השם. אתה לא יכול לדבר, ברגע שאנחנו לא רק מדברים, ברגע שאנחנו חושבים, אנחנו אוטומטית כבר נמצאים מחוץ לאחדות האלוקים, מחוץ להסתכלות האחדותית הזאת. רק כשחושבים, קל וחומר מדברים, אנחנו מדברים משהו על השם, אנחנו נמצאים בחוץ. אז רק שנייה. אז אין שום דרך להתייחס למקור הכל, להכל. להכל אנחנו לא יכולים להתייחס. אז מה עושים? אז אנחנו מדברים בצורה כזאת שאנחנו מבינים שמה שאני אומר לא זאת הכוונה. זאת אומרת, יש סגנון שלם, זאת אומרת, שחזל קראו לזה דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת, איך שאני אדבר ומה שאני אומר, אני מבין שאני לא מתכוון למה שאני אומר באמת עד הסוף. אלא זה מין לסבר את האוזן. לתת אפשרות להתייחס, לדבר. כמו למשל, שאנחנו אומרים שלקדוש ברוך הוא ישנם ידיים. אבל אנחנו מבינים, כמו שהרמב"ם אומר את זה במורה נבוכים, בפתיחה למורה נבוכים, בהקדמה. אומר, לא, ודאי, מה זה ידיים? אלא זה שהוא פועל בעולם. אבל אתה לא יכול לקלוט את העובדה שהוא פועל בעולם, אם יהיה כתוב, השם פועל. לא מובן כל כך. אז חזל אומרים את זה בצורה פשוטה, לא בצורה פילוסופית, מופשטת, מושגית, אלא בצורה שאנחנו מכירים, זה בצורה קונקרטית. הוא אומר, יד השם רוממה, יד השם עושה חיל. אז מבינים, כן, יד. אבל כולם מבינים שאין לו יד במובן הפשוט של המילה. אז ככה אנחנו גם לא, חושבים שהשמיים יכולים לעשות לנו משהו. אבל יש לנו יראת שמיים. אנחנו לא חושבים ששמיים אחריו יבואו ויתנו לי עונש. ענן לא יכול להביא לי עונש, או שם, מה, אטמוספירה עכשיו תעניש אותי? אולי אם יעשה לה חור באוזון. אז היא תעניש אותי, אבל היא לא יכולה להעניש אותי. אז למה אני מפחד משמיים? אני מבין שזה מילה אחרת כדי לקרוא להשם בצורה כזאת. אז ככה זה כל דבר, כל יחס, כל מילה, כל מה שאנחנו אומרים על השם, זה בעצם, זאת הכוונה. כן, בבקשה.
מה עם הפסוק זה לי ואתם, ששם זה הרגשים, זה לי ואני הוא. זה לא יחס חיצוני, זה יחס
כמו
שאנחנו מדברים עליו.
כן.
זה אפשר להבין שלא כל פעם
בתנ"ך. כן, נכון. כן, בבקשה. כן, כן, נכון.
מה הפירוש שהמילים כל המחשבות ממנה הן נובעות ואליו הן שבות?
זהו, אז עוד לא הגענו לזה. כן.
כשאני רוצה לבקש
רפואה,
מה
אני צריך לך לחבר? היה לנו שנה שלמה דיברנו על התשובה לשאלה שלך. שנה שעברה, אני חושב, לא, לפני שנה, זאת אומרת, שנה הקודמת, היה לנו שנה מוקדשת לתפילה. וכל שם יש איזה 30 שיעורים, כולם מסבירים איך להתפלל מתוך ההבנה הזאת שאנחנו עכשיו מדברים. באופן פשוט, נגיד, אם נגיד זה בקצרה, זה שכשאתה מתפלל, אתה רוצה שההופעה האלוקית בעולם תהיה שלמה. וזה מתבטא בכך שהוא בן אדם מסוים יהיה בריא. כן, בבקשה.
זה שמעת, אמרנו, הכל זה הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה לא בלבטא את מה שאנחנו גם לא רואים, כל העולמות,
את
כל
ה... בטח, בטח.
אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא חלקי, כבר לא יודע מה, משהו מאוד אמור. אמרת שעצם מחשבה על משהו, היא כבר עושה זרות. ולא מה זה כבר מסתדר עם מה שאמרת, אדם חושב על, יכול לחשוב על עצמו, כן? כל מיני דברים שאדם מתבונן על עצמו. הוא לא זר לעצמו.
לא, ודאי שהוא זר. כשהוא מסתכל על עצמו, אז יש גם ביטוי כזה בחיים. תסתכל על עצמך מהצד. די, נו, מה תעשה? תתייחס לעצמך באופן אובייקטיבי. תתעזר לעצמך, תתאחר לעצמך, תצא החוצה, תסתכל על עצמך מבצד. זאת אומרת, עכשיו, אתה העיקרית, זה מי שמסתכל. ושופט אותו זה שעכשיו גנב שם גלידה במקולת. אין לו שאתה או רצה להתגרש מאשתו. תסתכל על עצמך משם. אתה רואה שאתה שתי שטויות, תעזוב בחייך. כן? אז אנחנו עושים את הזרות הזאת. אבל כשאתה מסתכל על עצמך מהצד, אתה בעצם, לא אתה מלא, כי אתה בוחן עכשיו את ההתנהגות שלך במבט זרות. ושופט אותו, ודן אותו, וכותל אותו.
השניות הזאת, זה אני וזה אני.
נכון? אבל יש, אני העיקרי.
אני עובר משניים, אני
עובר. לפחות. במקרה הטוב. בדרך כלל אנחנו מורכבים מהרבה. כן, נכון. כן?
אם זה ככה,
אתה
יכול
ללמד את
המחשבה
האלוהית? מה השם?
שאלה.
עוד פעם?
מה השם שלי?
לא, לא הבנתי את
זה. השאלה. אם הכל מוביל לסיבוכי דעות. כל המחשבות, וכל המחשבות
יתגעו לסיבוכיות.
אז זה באמת
במחשבה אלוהית?
צריך לחשוב כמה,
לא, צריך ללמוד איך לחשוב נכון. ועל זה בעצם המאמר. כן, בבקשה.
אני קצת חוזר על מה ששאלתי מקודם, זה רק להגיד את הנקודה שרושם פה, סובב אותם, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה. אפשר להבין את זה שיש ערפילים שמצויים במחשבה, אבל יש דרך להוציא את הערפילים האלה. אבל אפשר להבין ממה שאתה הסברת, עצם שאתה אומר מחשבה, זה אקסיומה שיש שם ערפילים. זאת אומרת, הוא עכשיו נותן לפה עצמה, רק מפני שיש ערפילים במחשבה, וזהו, אין דרך להוציא אותם. אז השנייה, הדרך השנייה שהוא אומר פה עובדה שזה לא עכשיו לפתרון.
לא אתן לכם דוגמה. הדוגמה היא, יש לי איזה מאמר אחד שפעם כתבתי, אז כתבתי הקדמה למאמר הזה, הקדמה קצת שירית, שירית כזאת, פילוסופית יותר. אז שם אבא מדבר עם ילד שלו, והילד אומר, אבא, נכון שאני יותר גדול מהבניין שלנו? אבא אומר, למה? אומר הילד, כי אני יכול לחשוב על הבניין, ואז כל הבניין עכשיו הוא מצטמק, מתרכז אצלי בראש. אז הראש שלי יותר גדול מכל הבניין הזה. אז אבא אומר, נכון, מחשבה שלך יותר גדולה מהבניין, נכון? אתה צודק. אתה יכול להכיל את המחשבה, את הבניין בתוך המחשבה. אז... ואז הילד אומר, אבל אני ככה גם יכול לחשוב על כל כדור הארץ. מה, אני יותר גדול מכדור הארץ? אבא אומר, כן, מחשבה שלך יותר גדולה מכל כדור הארץ. אם אני יכול לחשוב על כל החלל, על הקוסמוס, על כל הגלקסיקות, הכל, כל זה יותר קטן מהמחשבה שלי? אבא אומר, כן. המחשבה שלך היא יותר גדולה מהחלל. ואז הילד אומר, אבא, אבל אני גם יכול לחשוב על האלוקים. ואז אבא אומר לו, אם אתה חושב על אלוקים, סימן שלא עליו אתה חושב. אי אפשר לחשוב על אלוקים. כן. כל מחשבה שלנו... לא, אי אפשר לחשוב על. כי ברגע שאתה... מה אתה אומר?
מטרת המאמר שלא נחשוב או שנחשוב נכון?
שלחשוב נכון, אבל לא על אלוקים. זה דרך אחרת. אנחנו, זה קשה להבין, זה לא שאי אפשר להבין, זה קשה, ואנחנו בעזרת השם, על זה המאמר, איך ללמוד, איך, זה, וכיוון שזה נראה לכם אי אפשר או קשה, לכן זה נקרא, אחד הסיבות שנקרא איסורים, אבל הם ממרקים, הם מכשירים אותנו, הם ממרקים את המחשבה שלנו, את היכולת שלנו לקלוט. אבל אם אנחנו אכן נצליח, אז אתם לא תהיו מה שאתם עד עכשיו הייתם. אם תבינו נכון את המאמר הזה, זה מהפך חיים. אדם שנכנס למאמר הזה יוצא שונה. צריך רק לקלוט אותו, נכון? מאמר מאוד מאוד מרכזי בכל שיטת הרב. לא. אז עכשיו אנחנו נוכל להבין הדבר הזה שהוא אומר, כל המחשבות המצויים בגלל הערפילים המצויים במחשבה על דבר מושג האלוקי. מושג האלוקי זה עצמו ביטוי שהוא לא מובן כל כך. מושג זה משהו שהוא נקלט, נכון?
השגה.
נכון? עכשיו, מה זאת אומרת? יש מושג אלוקי. אם זה מושג, אז סימן שזה לא אלוקי. זה תרתי וסתרי. עוד מעט. כן, זאת אומרת, אין כזה דבר מושג אלוקי, כי אם אתה יכול להשיג אותו, הסימן שזה לא אינסוף, ואם זה לא אינסוף, אז איזה מין אלוקים זה? זה יוצא שזה בעצם פה, כל תפיסה, כל השגה באלוקים היא עבודה זרה.
כל מחשבה היא עבודה זרה.
נכון. כל מחשבה על אלוקים היא עבודה זרה.
מה, אפשר לשמוע רק על הגילויים?
שמתגלה לנו,
לא על
המהות? נכון. לא על עצם. נכון. לא על עצמות אלוקית. אלא אתה יודע, אתה קולט, אתה מבין שכל מה שאתה קולט במציאות זאת התגלות אלוקית. לא הוא. ברגע שאתה חושב שזה הוא, אז אתה מה עשית? צמצמת אותו למה שאתה, כזית מוח שלך, קלטת בתור אלוקים. אתם יודעים, זה אוטומטי דבר שהוא מגביל, ולא יעלה לדעת שאנחנו נגביל אינסוף. ועכשיו אנחנו גם נוכל להבין למה כל מחשבה, בין עיונית ובין מעשית, ממנה הם נובעות ואליו הם שוות. כל המחשבות הם נובעים מאלוקים. למה הם נובעים מאלוקים? כיוון שהם, כי מקור כל מחשבה, אם אתה תתעמק ותנסה להבין מה המקור, מאיפה המחשבה שלך באה, לא רק, טוב, לא יודע ככה, נגיד את זה בצורה קצת יותר פשטנית. מאיפה זה בא? זה בא מאינסוף, בא מאלוקות. אבל אם אתה תחשוב הלאה ותנסה להבין למה אתה רוצה משהו, אתה תבין שבסופו של דבר אתה תגיע לאלוקות. כמו שאמרנו קודם, יש לך פנצ'ר בגלגל, התקלקל לך מנורה פה בפלורוסנט ואתה רוצה לתקן, יש לך משהו, אז למה אתה עושה את זה? אם אתה חושב, כדי שיהיה לי אור, ובשביל אתה צריך אור, כדי שיהיה לחיות, זה בסופו של דבר, תוכו, הלאה והלאה והלאה, אתם תגיעו לזה שאתם רוצים בעצם לחזור לקדוש ברוך הוא. למה אתה רוצה שיהיה לך נעים? למה אתה רוצה שיהיה לך טעים? למה? כי אתה בעצם רוצה להתדמות לטוב המוחלט, לעונג השלם, לאינסופיותך וכו' וכו'. אז לכן זה שב תמיד לאלוקים. ממנו הן נובעות, אבל גם אליו הן שוות. כל מחשבה שיש בעולם, כל מה שעולה בדעתך, 7 פלוס 2 זה 9, אתה, זה בסופו של דבר, המבנה הזה, אם אתה ממשיך לחקור אותו הלאה, אתה תבין שזה בסופו של דבר מביא לזה לאלוקים. כי למה 7 פלוס 2 זה 9? זה מישהו עשה את המציאות שהיא תהיה כזאת. אז זאת המשמעות של הפסקה. בוא נקרא אותה עוד פעם, ננסה להבין אותה עכשיו, את הפסקה הזאת בצורה כזאת. כל סיבוכי הדעות של בני אדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר מושג האלוקי, שהוא ים שאין לו סוף. וכל המחשבות כולם, בין מעשיות, בין עיוניות, ממנה הן נובעות, ואליו הן שוות. עכשיו פה, בפסקה הזאת, כל מילה וכל מה שאמרנו, הכל מוסבר. כן, יש שאלה?
כן.
כן, בבקשה.
יש לשאול, אחד, מה שאמרת עכשיו, גם המחשבות
השליליות
נובעות
מזה
שאדם
מוצא
את כאב?
אני לא שומע.
גם המחשבות השליליות נובעות מזה שאדם מוצא את כאב? וגם
לפעמים
מה שאמרת מקודם, זה
שאי אפשר לתפוס
את אלוקים.
אני לא מבין מה שאתה אומר, אתה מחזיק יד על הפה ומדבר. זה שאמרת
מקודם שאי אפשר לתפוס את אלוקים
בשכל, כאילו
זה אומר,
כאילו,
שלא
תופס אותם,
זה אומר שכל
הניסיונות הפחות
האלה שיש אלוקים, זה
דבר שלא צריך לחפש. לא, זה לא אומר. האם זה שאנחנו לא יכולים לתפוס אלוקים בשכל, זה אומר שאי אפשר גם להוכיח קיומו? כן, אפשר להוכיח קיומו. אני לא יכול לתפוס בשכל מה המהות שלך. שלך אישית, אני לא יודע מה המהות שלך, אבל זה שאתה קיים פה בחדר, אני יכול להוכיח פיזית. ממש, ממש. ניסיונית, אמפירית. אני יכול. בסדר, טוב, אז נמשיך הלאה. מקור 2, פסקה 2. תמיד צריך לזכך מחשבה. פה אפשר לשים נקודה, כי זו אמירה קשה מאוד. למה? כי אנחנו חושבים שאנחנו, זהו, הבנו, אז בעצם הקדוש ברוך הוא זה לא מישהו בשמיים, זה, יופי, טוב, הבנו, בסדר, הלאה. ופה מישהו שאל אותי, אפשר ככה לחיות? והתשובה היא, הנה, פה, אי אפשר ככה לחיות, זה צריך לזכך, כל הזמן לזכך את המחשבה, כל הזמן לנקות אותה. מה מנקים במחשבה? שתהיה ברורה, בלא סיגים של דמיונות כוזבים. במחשבה הזאת לא יהיו סיגים כאלה של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא מאת השם, של תכונות רעות של האדם או של עצמו שחושב על אלוקות, או של התכונות רעות כלפי הקדוש ברוך הוא. היעדרים וחסרונות של השם, זאת אומרת, המחשבה הזאת יכולה להיות מלאת סיגים, וגם יחס להשם יכול להיות שזה מלא, שכאילו יש לו תכונות רעות, שהוא מפחית, הוא מעניש, הוא נותן דברים רעים ועושה כל מיני דברים רעים לבני אדם. ואז הרב אומר פה משפט שהוא מקומם, כביכול, כן? אמונת אלוקים מאשרת את בני אדם רק כפי אותה מידה שגדולה אלוקית נחקרת ונלמדת. מאותו החלק החשוב שלהם, של בני אדם, שהוא, החלק הזה, ראוי לכך. מה הפירוש? פירוש שאמונה בקדוש ברוך הוא מזיקה, היא רעה, אם היא לא נחקרת ונלמדת. זאת אומרת, מה שאנשים חושבים שהאידיאל זה להאמין בהשם וזה הכי טוב, הכי טוב, אז זה דבר שהוא לא. הכי... זה דבר הכי גרוע. שאנשים יהיו מאמינים בעבודה זרה. זה יותר גרוע מכל דבר אחר שיש. משפיכות דמים וגילוי עריות. עבודה זרה זה הכי גרוע שיש. ומה הרב אומר פה במשפט הזה? תשימו לב. אמונת אלוקים מאשרת בני אדם רק כפי אותה מידה שהיא נחקרת ונלמדת. אבל אם היא לא נחקרת ונלמדת, אז היא לא מאשרת את בני אדם, אלא היא מאמללת אותם. ואם אתם תסתכלו על היסטוריה האנושית, אז אתם תראו שרוב המלחמות בעולם, ורוב הצרות בעולם, קרו בגלל דתיות. אנשים הורגים אחד את השני בגלל שהוא מאמין בבודה, וזה מאמין בבובה. והם מתחילים שם סיקייטים, ואלה כאלה, ואלה כאלה, והם הורגים, הורגים, שופכים דם של מיליוני אנשים, במשך כל ההיסטוריה. למה? כי הוא... כי הוא הצטלב ככה, וזה הצטלב עם שלוש אצבעות, וזה הצטלב עם שתי אצבעות, שזה מלחמות בין פרוטסטנטים לקתולים. יודעים איזה מלחמות יש ביניהם? כמה הם הרגו אחד את השני? מיליוני אנשים הרגו אחד את השני. למה? בגלל שהוא אמר שהיושקי הוא כזה, ויושקי הוא כזה. זה כל ההבדלים. כל העניין פה זה אמונות רעות. זה אחד הדברים שהם גורמים לבני אדם להפוך את הבת שלו לקדישה בבית המקדש כי הוא מאמין באלוה, או שהוא מתפוצץ באוטובוס כי הוא מאמין באלוה אכבר. תבינים, דת כשלעצמה זה דבר רע, מזיק. מזיק לאנושות, מזיק לבריאות, להיות דתי. אם אתה לא מבין, אם אתה לא חוקר ולא... לומד מה זה דת, מה זה אמונה בהשם.
מה זה
חלק החשוב? עם ישראל. זאת אומרת, אם אתה לוקח דת באופן טבעי, אז זה דבר שהוא, זה מרשם בטוח לקלקל לעצמך את החיים. אמונת אלוקים מאשרת בני אדם רק כפי אותה מידה שהיא נחקרת ונלמדת על ידי עם ישראל, על ידי אותו החלק החשוב שלהם, שהוא, עם ישראל, ראוי לכך. אז מהירה נשמה מאור עליון, ואז כל המחשבות והמעשים מתעדנים. אבל בלי זה לא. עוד פעם, בוא נקרא את הפסקה הזאת. אמונת אלוהים מאשרת את בני אדם רק כפי אותה מידה שהיא נחקרת ונלמדת מאותו החלק החשוב שלהם שהוא ראוי לכך. אז מהירה נשמה מאור עליון על ידי דבקה באהבה והדעה שלמה לחיי החיים. וכל הרגשות, הדעות והמעשים מתעדנים. כפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה בתוכיות הנפש, כן תגדל ביותר הפעולה שתפעל גם ההידבקות האלוקית שברגש ושבהתפעלות הלב לנהל את כל מהלך החיים באורך ישרה. זאת אומרת, ברגע שאתה מאמין באלוקים, שהוא בעצם לא אלוקים אלא אלוהים, דיינו, שזה המפלצת שיושבת שם בשמיים, ואתה חושב שהוא דורש ממך להיות כזה וכזה וכזה וכזה, אז אתה מתדמה בעצם למפלצת שדמיינת לעצמך שם בשמיים, וגם אתה בעצמך הופך להיות למפלצת הזאת. במשפחה שלך, בעבודה שלך, בכיתה שלך, אתה בעצמך נהיה כזה. ולכן הרב אומר פה בהמשך, אז מהירה נשמע מאור, כן, מאור עליון, סליחה, כפי גודל הזיכוך הזה, של יסוד יסוד הזה, בתוכיות הנפש, כן תגדל ביותר הפעולה שתפעל, גם ההידבקות האלוקית, שברגש ובהתפעלות הלב, לנהל את החיים שלך, לנהל את כל מהלך החיים שלך, בצורה נכונה. ואם אתה לא מזכך, אז מהלך החיים שלך יהיה באורך הלא נכונה, באורך המעוות, באורך המקולקל, ואתה תסבול מזה ותתמסכן מזה ולא תתאשר מזה, לא יהיה מאושר, אלא ההפך. הדת היא תעוות חיים של אנשים. כפי גודל הזיכוך, כן, העושר החיים. אם אין זיכוך, אם הכל זה סתם כזה דתיות הנמוכה, דהיינו שהיא העבודה הזרה, אז היא מביאה את האסון לאנושות. לכן יהדות כל כך נלחמת עם עבודה זרה. לכאורה, אם לא מבינים את זה, אז לא מובן. מה אנחנו כל כך קנאים? מה אכפת לנו שם לאיזה שם פופואסי שהוא משתחווה לבובה שלו? מה אכפת לי מזה? למה היהדות כל כך חריפה, כל כך נגד עבודה זרה?
והשלכות?
כן. הבעיה היא שזה מעוות חיים למין אנושי. זה כמו שאתה עכשיו, הוא כזה נחמד, הוא כזה דלאי למה, כזה כולו כזה בודה, כן, כזה חמודי, כזה מדיטציה טרנסצנדנטלית, כזה יושב שם משהו. מה אכפת לי ממנו? למה היהדות כל כך מתייחס לה בצורה כל כך חריפה, עובד עבודה זרה, מעלים לו מרדים, מורידים, שם מוחקים אותם מהמציאות. למה יחס כל כך קנאי, כל כך חריף, רדיקלי? בסך הכל זה שם איזושהי למה רצה להרים בטיבט ושואלת כל הזמן, למה, למה, למה? אז זאת השאלה, כאילו, אתה נסעת להודו כמו איזה מטומטם, למה? דלי, למה? הוא שואל אותו, הוא שואל אותך, כאילו, אתה נורמלי, אתה, למה באת? לכן הוא קורא, דלי מדוע? דלי מדוע ולמה? זה הרעיון. הרעיון הוא שאם עכשיו אותו אחד, אותו דלי למה, יושב נחמד, חמוד, אבל מה, יש לו פה כזה צלב קרס על הזה, וזהו, הוא בסך הכל אין לו שום דבר, הוא רק מייסד מפלגה נאצית, אבל חוץ מזה הוא מחלק סוכריות, הוא עוזר לאנשים בדעה שם, מסכנים, הוא קם באוטובוס, לתת לאישה בהיריון לשבת שם. הוא מאוד נחמד, רק הוא נאצי. חוץ מזה, הכל נחמד. אז אנחנו, אם נסתכל על הנוער הזה, נוער של היטלר יונגר בגרמניה, נגיד, בשנות ה-30. ודאי שאם היה תלוי בנו, היינו משמידים אותם, כולם. אבל הם צופים, סך הכל תנועת צופים. מה זה היטלר יונגר עשה? מה, הם הלכו והרגו יהודים? לא, הם בדרך כלל שם הלכו עם התופים, והיו להם שם דגל כזה, והניבה כזאת, והיו שם אומרים, עושים שם מסדר, אומרים, מסדר יעבור נוח, והם, היי, היטלר, זה הכל. סך הכל תנועת נוער. צופים. אבל אנחנו יודעים שעכשיו מאחורי החמודים הבלונדינים הללו עומד שם, עומד טריבלינקה, ושם עומד את בוכנוולד. אתה מבין ששם זה אבל פה הוא חמוד, זה לא משנה, הוא דלי למה, הוא מקלקל עכשיו חיים לאנשים, הוא מבין נזק. נזק עצום לעולם. לכן הרב אומר, זה לא כזה, אבל מה אכפת לך? הוא סך הכל חמוד. לא. כפי גודל הזיכוך של יסוד היסודות הזה בתוכיות הנפש, כן תגדל, תן תפעל, כן תגדל ביותר הפעולה שתפעל גם ההידבקות האלוקית שברגש ושתפעלות הלב, לנהל את כל מהלך החיים באורך ישרה, ואם לא זיכוך, אז באורך רעה. ובאורך רעה זה אומר שזה החיים יהיו רעים למין האנושי. זאת אומרת, המאמר הזה שאנחנו עכשיו עומדים לקרוא אותו בהמשך בעזרת השם, הוא לא כזה, טוב, עוד ידיעה, עוד הבנו משהו, יש הרבה דברים, יש הרבה דפים בגמרא, במאמרים, עוד קראנו משהו, טוב, בסדר, הבנו. זה לא ככה. זה, אם אתה לא מבין נכון את האמונה שלך, אז היא מזיקה. היא תזיק. זה דבר שהוא צורך אקוטי, עיקרי לחיים. ולכן הרב אומר, מילה הזאת הראשונה אומר, תמיד צריך לזכך את המחשבה. תמיד. זה עבודה בלתי פוסקת, כי זה מושך אותנו לחשוב ולצמצם את קדוש ברוך הוא, ומה שאנחנו חושבים שזה צריך להיות. וזאת העבודה זרה. כי זה ערפילים, זאת אומרת, זה תהליך. לימוד תורה הוא תהליך שאתה כל הזמן עובד עליו. אבל טוב, אנחנו פה צריכים לעצור. יש לי פשוט פה בחוץ מין עמדה כזאת. אם יש עדיין שאלות, אז אפשר לעמוד ולשאול שאלות.